ממשיכה הגמרא על פי הדרך הזו, ואי היזק ראייה לפי הכיוון שעכשיו נתת שמי היזק, מי עיריה רצו, אפילו לא רצו נמי. כלומר, כיוון שהיזק ראייה הוא משמעותי, אם כן, מדוע אנו ממתינים עד שאחד השותפים ירצה לחלוק? נחייב אותו לחלוק ונחייב אותו לבנות כותל. כלומר, עיקר השאלה היא זו. אם מחייבים בכותל, נחייב גם בחלוקה. על זה אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, משנתנו, לפי הכיוון של רצו לעשות חלוקה, כשאין בדין חלוקה, פחות משמונה אמות, ואז זה תלוי ברצונם, והוא דרצו. אם כך, שואלת הגמרא, מהי כמה שמעלן? דחי לית בדין חלוקה, כי רצו פליגי? האם משנתנו באה ללמדנו שאם הסכימו לחלק חצר קטנה ביניהם, נשמע לרצונם? וכי זה חידוש? הרי שנינו לקמן בדף י' א' עמוד א', אמתי בזמן שאין שניהם רוצים, אז בחצר קטנה לא מחייבים לחלק, אבל בזמן ששניהם רוצים, אפילו פחות מכאן, משיעור של 800 חולקין, משיבה הגמרא, אם מהתם, אם היינו מסתמכים על המשנה שם בלבד, הווה אמינא, הייתי אומר, אפילו פחות מכאן, במספז בעלמא, ואין צורך בכותל. באה משנתנו להשמיע את הדין של כותל. כלומר, במילים אחרות, המשנה שם מלמדת אותנו שאם רצו לחלק, שומעים לרצונם, וכמו שנראה מיד, אם עשו קניין, ומשנתנו מלמדת שמחייבים את השותף הסרבן בכותל משום איזה קריאה. אבל השאלה הבאה מתבקשת מאליה. אם כן, הרי משנתנו יכולה להשמיע את שני הדברים הללו בעת ובעונה אחת, גם שאם רצו חולקין, וגם שמחייבים אותו בכותל, ועל כן המשנה לקמן מיותרת. אלו הם דברי הגמרא. ולתנאה משנתנו ולה לתנאך, משנה בדף י' א', משיבה הגמרא שהמשנה בדף י' א' היא לא קצרה כמו שחשבת. יש לה גם המשך, וההמשך הוא חשוב לגבי תחילת המשנה. מהו המשכה של המשנה לקמן? ספה יצטריך עליה. וכתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוקו. דהיינו, ספרים שהם מקורחים בקריחה אחת, כגון בזמנם שהיו כותבים את כל כתבי הקודש על מגילה אחת, נמצאנו למדים שאם התנך היה כולו כתוב על קלף גלול כספר תורה ונתקבל בירושה, או שנקנה בשותפות, אין מחלקין אותו בין השותפים משום ביזיון כתבי הקודש. נמצאנו למדים שכל מה שהמשנה פרשה לנו שם, ששני שותפים שיש להם חצר פחותה משמונה אמות, שאם רצו חולקין, ללמדנו את הניגוד של זה, שכתבי הקודש, אבל פי ששניהם רוצים, אינם חולקים. וזה העיקר במשנה לקמן. אם נסכם נאמר, משנתנו מלמדת שחצר שאין בדין חלוקה, החלוקה תלויה ברצונם. וכיוון שנתרצו, כמו שנראה מיד, חיזקו את רצונם על ידי קניין, ולכן לא יכולים לחזור בהם, חייבים לעשות כותל משום איזה קריאה שמי איזק, על פי המסלול הנוכחי הזה. והמשנה לקמן מלמדת, כל זה נכון מול כתבי הקודש, שאף על פי ששניהם רוצים, אינן רשאים לחלק כשהם בגלילה או בקריחה אחת, משום ביזיון כתבי הקודש. אנו מדלגים על הסוגריים. במאי אוקימת, ממשיכה הגמרא, איך העמדת את משנתנו למתניתין? בשאין בדין חלוקה, ותלית את החלוקה ברצונם הטוב, אי בשאין בדין חלוקה, כי רצו מי הווה, מה אכפת לי שהם רצו פעם אחת, הרי אחד השותפים יכול לחזור בו, ומי מחייב אותו להמשיך לרצות, נידרו בהו. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, שהם ביצעו קניין, שקנו מידן, כלומר קניין חליפין הוא קניין סודר. מיד שואלת הגמרא, כיצד קניין מועיל, ולא קניין מועיל רק בדבר שנקנה כגון מחר או מתנה או אני משעבד את הקרקע, שיש משהו ממשי שהקניין חל עליו. או מטלטלין. אך כאן, איך אפשר דברים בעלמה, כלומר רצון לחזק אותו ולקבוע על ידי קניין? זו השאלה, וכי קנו מידן מה יהווה? הרי זה לא חל על כלום, קניין דברים בעלמה הוא. ואז הגמרא משיבה, אין כאן רק רצון בעלמה, אלא כבר חילקו ביניהם את הצדדים. ושקנו מידן ברוחות, כלומר הסכימו שזה ייקח רוח צפונית וזה ייקח רוח דרומית. כיוון שכן, חל הקניין על אותו צד. כל אחד בורר לו את החלק שרצונו בכך. והוא התחום הממשי שעליו יחול הקניין, ועל כן, כיוון שזה תלוי ברצונן, אם עשו קניין, אינם יכולים לחזור בהם. כאן התוספות מהירים, שלמאן דאמר מחיצה פירושה כותל, מדוע הגמרא לא הקשתה שיחזרו בהם? מתרצים התוספות, שם שיעבדו את נכסיהם לבניין. כלומר, הקניין חל על הנכסים ששועבדו לצורך הכותל שעליו הסכימו ביניהם. בכל אופן, נחזור לגמרא שלנו. רב אשי מתרץ תירוץ נוסף ואמר, לא כגון שקנו מידם ברוחות, כנראה שלדעתו זה לא מספיק, אלא כגון שהלך זה בתוך שלו והחזיק, וזה בתוך שלו והחזיק. כלומר, עדר מעט, והוא מתדרחק עניין הקרקעות, קרקע נקנית בכסף, בשטר ובחזקה. והחזקה הזו משמעותה פעולה מסוימת בקרקע הנהוגה, כגון עדר במעט, או גדר, או עשה פעולה אחרת, ממשית בגוף הקרקע. ועל כן, כיוון שכל אחד החזיק בתוך שלו, על הפעולה הזו בא הקניין ותופס, ועל כן רצונם הוא רצון שאי אפשר לחזור בו, כיוון שכן, אנו מחייבים אותן לבנות את הכותל. נחזור ונסכם את כל מהלך הגמרא עד לכאן. משנתנו מתפרשת בשני כיוונים. שני הכיוונים הללו נתקלים בקשיים לשוניים, אך אנו עוברים את הקושי הזה. וכפי שהקדמתי, כנראה רבי יהודה הנשיא כלל את שתי ההפכים במשנה אחת, משום שלא הכריע בעניין. גם הגמרא לא הכריע בעניין הזה, אמנם פתחה בכיוון אחד, והקשתה עליו כמה וכמה קושיות, אך כל הקושיות נתיישבו, וגם קיבלנו והודינו, וארבעה מקרים בהם הזק ראייה שמי הזק. אך בהחלט אפשר לפרש את המשנה לפי הכיוון השני פה בדווקים על עמוד א', ואז המסקנה תהיה הזק ראייה לב שמי הזק. נתעוררו לנו כמה שאלות נוספות אם נפרש את המשנה על הרצון לחלק, כגון מדוע לא נחייב אותם לחלק, ואז העמדו את המשנה בחצר שאין בדין חלוקה, כגון ששאלנו ואפילו אם נתרצו מה מחייב אותם ברצון, ואז תרצנו שהיה פה קניין והוא חל על הצד, על הרוח, או על החזקה שיחזיק בקרקע. ואם כן, נשארנו בעצם במצב של תיקו, כלומר, הפירוש של המילה תיקו הוא תיקו. זאת אומרת, אנחנו מעמידים את המצב כמות שהוא, יש לישנה א' ויש לישנה ב', ואין הכרעה בגמרא.